שלום וברכה, שנה טובה. עשר מכות. רציני? עשר מכות? הרבה. מסכנים המצרים, מה הם עשו? טוב, צריך להבין את זה. מה הייתה המטרה של מכות מצרים? שאותן אנחנו מציינים בליל הסדר. למי הם נועדו? מי היה צריך להפיק מזה לקח? משהו? אה? מי?
המצרים עצמם.
המצרים עצמם. וזאת מיניין לך?
המהר"ל
אומר. המהר"ל אומר ש...
המהר"ל אומר
ש...
שזה
הזרוע נטויה,
שכל מה הקדוש ברוך הוא צריך להכות אותם כדי
שהם... שמה?
שהם
יוכלו לנצל. אז אתה אומר, זה המכות נועדו כדי שהם יסכימו שישראל יצאו. אז יוצא שזה רק משמש כאמצעי. כלומר, אין מטרה עצמית למכות. אם הם היו מסכימים לשלח את ישראל במכה הראשונה, אז היו חסרות 9 מכות, זה לא נורא, נכון? מה אתה אמרת פשוט הפסוקים?
כן.
האם זה בגלל ששמעת את השיעור שלי על הנושא?
לא.
לא, דבר, מה הפסוקים אומרים?
את הפסוקים אומרים לא יכול להתקדל, אבל...
אתה מתכוון לפרק ז' פסוק ה', נכון?
כנראה.
נכון, אתה מתכוון כנראה לפרק ז' פסוק ה'. בספר שמות, כמובן. כן. וידעו מצרים כי אני השם. אז כבר יותר עמוק. בנתותי את ידי על מצרים. והוצאתי את בני ישראל מתוכם. יוצא לפי זה שהמטרה, כלומר הכתובת שאליה מופנות המכות, זה מצרים, לא ישראל. בסדר? וידעו מצרים כי אני השם. יותר מזה, אם אנחנו נשאל את אחד בני ישראל, תגיד, איך הייתה מכת חושך? מה הוא יענה?
חושך.
היה אור במושבותינו, לא ראיתי חושך בכלל. על מה אתה מדבר? מכת חושך, באמת? אם תשאל, נו, ואיך הייתה מכת בכורות? ישבנו בבית, דווקא הבכור שלי בסדר. על מה אתה מדבר? איזה מכת בכורות? הבכור שלי, בלי עין הרע, חי וקיים. ובכלל, אכלנו מצות, אכלנו קורבן פסח, אבל... מכת בכורות? אתה בטוח הייתה מכת בכורות? דם, איך היה דם? דם? אני שתיתי מים דווקא. כן, ככה המדרשים אומרים, לא? המצרי היה שותה דם, והעברי היה שותה מים. אם כך, בעצם אפשר לומר שבני ישראל לא חוו את המכות. בכלל. הייתי אומר אפילו יותר מזה. אם נוציא, נגיד, ניתן לאדם לקרוא, אדם שלא קרא מעולם את התנ"ך. וניתן לו לקרוא את ספר בראשית, ובתוספת את פרשת שמות וערה, ואת פרשת בו עד סיום מכת בכורות. ואנחנו נגיד לו, תגיד בסיכום מה קראת עד עכשיו. הוא יאמר, אני קראתי שאלוהים ברא את העולם. וביום מן הימים החליט אלוהים להתגלות אל בני האדם והתגלה אל אחת האומות. איזו אומה? מצרים. יוצא שמצרים הייתה האומה הראשונה בהיסטוריה שזכתה להתגלות כאומה של בורא העולם. בסדר? זה אומר משהו עצום על מצרים. לא סתם אומה בין האומות. לא סתם עיקשים, הם זוכים לגילוי השם. מה שעם ישראל לא זכה לו. עם ישראל זכה 50 יום מאוחר יותר, במעמד הר סיני, להתגלות ראשונה מבחינתו, שבה גילה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל דבר שהוא לא ידע. אנוכי השם אלוהיך. מי זה? אשר הוצאתיך מארץ מצרים. להיות עד למשהו זה לא נקרא לחוות את המשהו. זה כמו שמשל אתה ואני מדברים, ומישהו שומע אותנו. אז הדיבור הוא לא בשבילו, בשבילי ובשבילך. ולכן, אפשר לומר, כשבני ישראל יוצאים ממצרים ושואלים העיתונאים את העברים שיוצאים ממצרים, ואומרים לו, אדוני, אתה יכול להגיד מאיפה אתה בא? כן, אני בא ממצרים. כן? תגיד, מי הוציא אותך ממצרים? מה תהיה התשובה?
משה.
פרעו. פרעו זה שהוציא אותי ממצרים. מי מוביל אותי עכשיו? משה. אבל פרעו הוא המוציא. ואולי זה השם שהוציא אותך? אינני יודע. שמעתי על הקדוש ברוך הוא, על השם, מאבותיי, שאנחנו עתידים לצאת ממצרים, אבל התגלות לא הייתה לנו. אחרי 50 יום, נפתח המסך. אומר הקדוש ברוך הוא, קוקו זה אני. מובן? כן. אוקיי. יוצא לפי זה, שחג הפסח, הוא החג שבו אנחנו חוגגים את העובדה, שהקדוש ברוך הוא, לא נגלה אלינו, שהוא פסח על בתינו. זאת התגלות דרך השלילה. בקריאת ים סוף, לרגע אחד, אינטואיציה, אז ישיר משה. כלומר, בני ישראל רצו לקרוא את המסך שבינם לבין הבורא. אבל זה לא היה מהבורא אליהם, אלא זה מהם אל הבורא. הקדוש ברוך הוא פעל על הטבע, לא פעל על בני ישראל. וההתגלות אל בני ישראל הייתה בהר סיני. זאת אומרת, אנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא לא נגלה, כי אם הוא היה נגלה אלינו במצרים, מה היה קורה לנו? גם אנחנו היינו מתחסלים. גם הבכורות שלנו חלילה היו נפגעים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כי לי כל בכור ויום הקותי כל בכור בארץ מצרים. ואני גם הייתי עושה את זה גם לי בכורות בני ישראל, רק מה? ראיתי את הדם על המשקוף, לכן לא נכנסתי. כלומר, שוב אני חוזר, פסח זה שאין התגלות. לכן כל ההלכות של פסח זה מתחיל עם אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ. מה זה אור? מה אומרת הגמרא? לילה. כן, אור זה לילה. אור לארבעה עשר. ואז יש דיון שלם בגמרא, איך אפשר לקרוא לאור, לחושך בשם אור, אבל המסקנה של הגמרא זה שהאור זה החושך. וזה בדיוק העניין של מעמד הרסין, של יציאת מצרים, שזאת ההתגלות של האור מתוך החושך, כשהחושך הראשון הוא ההסתרה של הגילוי האלוהי, כן? בדרך השלילה, כדרך בריאת העולם, שגם היא על ידי סילוק של הבורא. בסדר, זה מובן. איך כתוב? ויסעו מרע מסס, נכון? ויחנו בסוכות. עכשיו, ויסעו מרמסס. מה זה רמסס? מה זה המילה הזאת בכלל? טוב, זה השם של אחד הפרעונים, של כמה פרעונים. יש מספר פרעונים שקוראים להם רמסס. רמסס הראשון, רמסס השני, השלישי. יש אומרים שהפרעו של יציאת מצרים היה רמסס השני, אולי. על כל פנים, התורה לא סתם מציינת את השמות, כן? אם התורה רצתה להגיד, היא הייתה יכולה להגיד, ויסעו ממצרים. אמרה רמסס. מה זה רע? היעדר. היעדר. ההפך של הטוב. מסס? מתמסס. כלומר זה היעדר המוחלט. ויסעו מרע מסס. כלומר מתוך האפלה, מתוך הריקות, הם הופיעו בהיסטוריה. מובן? זה הרקע של מכות מצרים. עכשיו אני רוצה קצת להיכנס יותר לעניין. מה?
רמסס זה היעדר של הרע?
לא, זה היעדר המוחלט. רע זה היעדר. מסס ומוסס.
אז היעדר של היעדר?
לא. היעדר שמוסס את היש שקדם לו. כלומר, אני אסביר. העולם לפי היהדות הוא יש מאין או אין מיש? יש מאין, נכון? והעין מאיפה הוא בא?
מהיש
שקדם לו. זאת אומרת, היה צריך לבטל את היש הקודם, לאפשר את הופעת היש, העין, ובתוך העין הופיע יש, נכון? אז על פי הנגלה, העולם הוא יש מאין. על פי הנסתר, העולם הוא העין מיש. מובן?
ואיפה היש שקדם לעין?
היש שקדם לעין זה אור אינסוף, שסילק את עצמו. כן? כלומר, אף חכמי הקבלה מדברים על זה שכביכול, על מנת שתתהווה המציאות, היה צריך הבורא לסלק את עצמו מהזירה, יצא ריקות. הריקות הזאת, אני קורא בשם רע מסס. הרע זה הריקות, מסס שבא מביטול מציאות קודמת. בסדר? זה מה שהתגלה ביציאת מצרים. עד כאן מובן. עכשיו, ניכנס קצת יותר לדיוקים. כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, האם על ידי זה שהוא בורא את העולם, הוא מגלה את עצמו, או מסתיר את עצמו? אז יש פה דעה שומרת, מסתיר, דעה שומרת, גם וגם. אולי עוד דעה שלישית, מישהו יגיד מגלה? ככה, סתם בשביל... תודה. אתה באמת מאמין מה שאמרת?
כן.
הנה, אז יש לנו שלוש דעות. אז יש דעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי הבריאה, יש דעה שאומרת שהוא מסתיר את עצמו על ידי הבריאה, ויש דעה שאומרת גם וגם. יש פה בעיה. מה נעשה? איך נכריע בשאלה הזאת? בוא נלך על מי שאמר מגלה. מניין לך שהבריאה מגלה את הבורא? צריך ללמוד פה שנתיים. יפה. זאת אומרת... לא, זאת אומרת. כלומר, זאת לא אינטואיציה מקורית. זה בגלל שאתה למדת תורה, כי אתה מאמין במסורת, אז אתה יודע שהעולם הוא גילוי השם. אבל, זה בגלל שלמדת פה שנתיים. אבל אם סתם אדם הולך לו ברחוב, ללא כל ידע מוקדם, הוא מסתכל על העולם, הוא רואה את מי שברא את העולם או לא?
לא.
זאת אומרת, האתאיזם זה האינטואיציה הנורמלית של האדם. סתם אדם נורמלי, הזרוק לתוך חלל ההוויה, הוא צריך להיות אתאיסט, אפיקורס, נכון? אבל איך אנחנו אומרים שהעולם הוא גילוי השם? כי שמענו, מישהו גילה לנו את זה. למדתי פה שנתיים. עד כאן ברור. יוצא שהדעה שלך היא נכונה אחרי ידע, והדעה שלך היא נכונה באופן ראשוני. אז מה האמת? גם וגם. זאת אומרת, הצלחנו לפייס בין שלושת הדעות, שזה דבר לא רע. טוב, עכשיו אני רוצה פה להבין עוד משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולפי זה גם הסתיר את עצמו, איך הוא עשה את זה? איך הוא ברא את העולם?
בדיבור.
בדיבור. כמה דיבורים? עשרה, בא עשרה מאמרות, נברא העולם. זאת אומרת, כמה הסתרות יש בינינו לבין השם? עשר, עשר הסתרות. האם המצב הזה הוא מצב סביר או בלתי סביר? נסבל או בלתי נסבל? זה מצב בלתי נסבל. שמי שברא אותי נעלם ממני. אז למה הוא עושה לי את זה? למה? כי אין ברירה, כדי לבסס את האוטונומיה שלי. אם כל הזמן היה גילוי השם, הייתי דבוק כל כך במקור החיים, שלא הייתי יכול לתפקד, לא הייתי יכול לפעול. לכן, טובה עשה הקדוש ברוך הוא עם הבריאה, שיצר את המסכים האלה בינו לבין הנברא, על מנת לאפשר את התרבות האנושית, האוטונומיה האנושית וכדומה. עד כאן מובן.
המסכים עוצרים לפעמים את הדבר ההפוך. האוטונומיה של בני אדם
וההסתרת
של אלוקים, כמו
לבני
אדם
מלספר טעויות לפעמים. יפה. אתה אומר שיש מחיר שאנחנו משלמים על הדבר הזה, והוא הטעויות שבני אדם עושים. באמת. לכן, מוכרח להיות מצב שבו המסך הזה יבוטל גם. אולי צריך לייצר מה שנקרא שסתום. כי אם יבוטלו המסכים, העולם יחלה. באמת? אז מה צריך לעשות? לייצר שסתומים. שסתום שבו יש גילוי והסתר, חליפות לפי הצורך. כמה שסתומים צריך לייצר?
עשרה.
עשרה שסתומים. איך מייצרים שסתום כשיש לך מסך? אתה קודם כל קודח חור. כמה חורים? עשרה. ואחר כך, עשרה פקקים. בסדר? העשר קדיחות האלה, הן, עשר מכות מצרים. סוף סוף, הקדוש ברוך הוא הפך את עשרה מאמרות שלו לעשר מכות. סוף סוף יש מישהו שמתייחס אל האדם. איך אומרת כל אישה מוכה? תקה אותי, לפחות תתייחס אליי. כן? זה בדיוק המצב של מצרים, שהיא האישה המוכה של בורא העולם יתברך, שהתחיל סוף סוף, אחרי אלפי שנות תרבות אנושית, להתייחס אל האדם. כמובן. בסדר. לכן אפשר לומר שמצרים היא ענקית מבחינה רוחנית. היא זו, היא המושא של הדיבור האלוהי, היא זו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליה. עכשיו אני עושה פה, עכשיו, כמובן שמכיוון שמצרים מבחינה מוסרית לא הייתה מה שהייתה צריכה להיות, אז המכות קילו את מצרים. והיה צריך להוציא ממצרים משהו, כמו ולד, וכלומר את עם ישראל, ולחדש את ההתגלות אל הוולד הזה, בצורה ממותקת יותר, ואז עשרה מאמרות הפכו לעשרת הדיברות. זאת אומרת שיש לנו פה מאמרות, מכות, דיברות. מאמרות אל העולם, מכות למצרים, דיברות לישראל. אפשר אפילו לעשות הקבלות. לאיזה מאמר מתאימה כל מכה? ולאיזה מאמר מתאים כל דיברה, כל דיבר במעמד הר סיני? אפשר גם לעשות השוואות לעשר ספירות של המקובלים. זה גם אפשר.
מה ההבדל בין מאמר לדיבור?
מה ההבדל בין מאמר לדיבור? מאמר מסתיר, דיבור מגלה. לכן אמרו חכמים, כל האומר דבר בשם אומרו, זאת אומרת, הופך את המאמרות לדיברות, מביא גאולה למי? לעולם. כי העולם נמצא בגלות מהבורא. צריך להפוך את המאמרות לדיברות. שנאמר. ואת אומר אסתר למלך בשם מרדכי. מה עשתה אסתר כשהיא גילתה למלך? היא סיכנה את ההסתרה. כי הרי היא מסתירה מהמלך את יהדותה. ברגע שהיא מספרת בשם מרדכי, מתחילות השאלות, הרי מרדכי ידוע כיהודי. למה יש לך קשר כל כך עמוק עם המרדכי הזה? אז אם זה כך, אולי גם את יהודיה? ואז היא מגלה את הנסתר. מה שעד עכשיו היה סודי. מה שאמרו חכמים, שעל ידי, בספר הזוהר, שעל ידי גילוי הקבלה, תבוא הגאולה. אתה מגלה את הנסתר, אז אתה גואל. אז פה מי שנסתר זה הקדוש ברוך הוא. הוא מסתתר, וידעו מצרים כי אני השם. אוף, סוף סוף, אחרי 2500 שנה, סוף סוף מישהו מכיר אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. בסדר? עד כאן. עכשיו נשאלת השאלה, לפני השאלה. האם שמתם לב לגיחוך שיש בכל הפרשה של המכות? בעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מפרעה? שהוא יגיד, כן, מסכים. תלכו. זה הבעיה. בשביל זה להוציא את כל התותחים האלה, רק כדי שפרעה יסכים. אם הקדוש ברוך הוא כזה חזק, הוא לא צריך את פרעה בכלל. הוא צריך להגיד למשה, תודיע להם שאני מוציא אותם, תלכו. מי שעשה בעיות, אני מטפל בו. במקום זה, רואים שהקדוש ברוך הוא לוקח מאוד מאוד ברצינות את הדיאלוג שלו עם פרעה. הוא רוצה לשכנע אותו. מעניין מאוד. כנראה שפרעה הוא האדם החשוב ביותר בעולם. אני רוצה להבין קצת את פרעה. ננסה להבין לרגע אחד, ניכנס לעור של האיש. מי הוא פרעה? הוא בעצם מלך מצרים, נכון? הוא עומד בראש הפירמידה, אפילו משחק מילים, הוא עומד בראש הפירמידה ההיררכית במצרים, וזה לא סתם. הוא שמה, זה שלטון טוטלי. הוא נחשב לאל. הוא אלוה. הגורל של מצרים תלוי בו. עכשיו, מה עם מצרים? היא הגדולה בתרבויות האנושיות, אז ואולי בכל הדורות. במילים אחרות, המצרים תחליט, תקבע, מה יהיה הכיוון של הקדמה האנושית. לאן זה ילך? מי קובע את הגורל של מצרים? פרעה. במילים אחרות, פרעה מייצג את האנושות כולה. כל צעד של פרעה, כל החלטה שלו, קובעת לדורות עולם את הכיוון שאליה תלך האנושות. לא פשוט. זאת עמדת אחריות עצומה, תחשבו לרגע אחד, איך פרעה מרגיש. הוא האחראי על העולם. לא רק של הדור שלו, אלא של כל הדורות. יום אחד, כן, בבקשה. האם אני יכול לחזור? למה לא שמעת? לא שמעת. אמרתי ככה, פרעה אחראי על מצרים, מצרים אחראית על העולם, פרעה אחראי על העולם. מדוע מצרים אחראית על העולם? משום שמצרים היא הגדולה בתרבויות האנושיות של אותה התקופה. ולכן היא אפשר לומר, היא התוצר המושלם ביותר שהאנושות הצליחה לייצר באותם הימים. לאן שהיא תלך? זה שם אני אלך. אין תארו לעצמכם, למשל, נשיא ארצות הברית של היום. גם כן, אדם עם אחריות עצומה על גורל האנושות, החלטות שלו, נאום שלו, רעיון שלו בעיתון, זה קובע כיוונים שלמים, יכול לעורר מלחמת עולם, יכול להביא שלום לעולם, כלומר, מדובר על עמדת אחריות כזאת מבחינתו של פרעה. התנחומה אומר, פרעה היה קוזמוקלטור. כן? לא פשוט, אם כך.
מה זה קוזמוקלטור?
לא יודעים מה זה קוזמוקלטור? זה בא מקוסמוקרטור, זאת אומרת, קוסמוקרט, כלומר, הוא אדון העולם. כן? הוא השליט על העולם כולו. אבל המדרש אומר קוזמוקלטור. זה עיוות של היווניס. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. תארו לעצמכם כן שאתם בעמדה כזאת של אחריות על האנושות, ואגב, המכונה שלכם מתפקדת לא רע. מצרים מתפקדת די טוב. בונים ערי מסכנות, בונים פירמידות, ספינקס, כלכלה, לא סתם, צבא. יום אחד באים שני חבר'ה, שאתם אומנם מכירים אותם, כן? זקנים מהדור הקודם, פרעה, וזה עשה, משה, אהרון. באים לפני פרעה, אומרים לו, פרעה, באנו לספר לך שאתה צריך לוותר על הבסיס הכלכלי של הממלכה, דיינו העבדים. כלומר, אנחנו רוצים שתבין שהמהלך שאתה הולך לעשות ימוטט את מצרים, ואתה גם צריך להסכים לעוד משהו, שאותם העבדים שאתה הולך לשחרר, הם יהיו מכאן ואילך עם סגולה. זאת אומרת, הם יהיו קובעי הגורל של האנושות מכאן ואילך. שני זקנים באים ואומרים לפרעה. זה מה שאתה צריך להסכים. אתה אומר כמו שמישהו יגיד לנשיא ארצות הברית, אתה צריך עכשיו להסכים להפעיל עכשיו כפתורים של 20 צצות אטום שיחריבו את ארצות הברית. ואת העולם המערבי. אתה צריך להסכים. זה מה שמשה ואהרון דורשים מפרעה. מה התגובה הנורמלית המתבקשת מאליה מפרעה? להגיד לא זה מינימום, להכניס אותם לבית חולים פסיכיאטרי, או להרוג אותם. במקום זה, פרעה מפתיע בהגינות האינטלקטואלית האדירה שלו. הוא אומר, אני מסכים בתנאי אחד, שתשכנעו אותי שזה נכון. זה מה שהוא אומר. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. היגיון צרוף. אי אפשר לבוא בטענות. אולי על הסגנון, על הטון, טון של חוצפה כלפי שמיה. אבל מעבר לזה, אפשר להבין, מי השם? אני רוצה לדעת מי זה. אתם מדברים בשם איזה לא רע, שאני לא בדיוק מכיר. אפילו היה אפשר אולי להגיד חוצפה, כי אולי הוא יכול היה לשמוע. יש מדרש שאומר שכאשר באו אליו, אז הוא שאל מי זה השם, ואז הוא פנה אל חכמי מצרים. שימצאו לו, מי זה השם? ואז הם חיפשו באנציקלופדיות שלהם, הם חיפשו בספרים העתיקים של מצרים, מי השם? והם מצאו. והם מצאו, שמה, ברשימה של האלים, מצאו י' כ' ו' כ', והיה כתוב שם, שהוא בן טובים מבני קדם. בן טובים מבני קדם. זה אני חושב שזה יפה מאוד מה שאומר המדרש. כן? הם הבינו שהוא מבני קדם, קודם כל. זאת אומרת, שהוא שייך, האלוה הזה, לסדר היסטורי שקודם למצרים. זה מבני קדם. באיזשהו מקום, זה גם אומר שזה עשוי להיות לא רלוונטי לעכשיו. זה פעם היה, עכשיו כבר לא. גם הוא בן. זאת אומרת, הוא לא אלוה הראשי, הוא גילוי מסוים במהלך ההיסטוריה. טובים שהקריטריון של ההנהגה שלו זה המוסר. הרבה אידיוט הם קיבלו עם כן. זה ככה המדרש אומר. על כל פנים, פרעה רוצה להשתכנע שזה עדיין רלוונטי, שמי הוא השם הזה? מה? אני חושב שזה בתנחומה, עד כמה שאני זוכר. כן. אז אם כך צריך לברר. ולכן באו 10 המכות כדי להסביר לפרעה. אפשר לומר, אולי שמכל המצרים, פרעה היה היחיד שבדיוק הבין על מה מדובר פה. כי החרטומים אומרים לו, החכמים אומרים לו, כבר תשלח אותם, נמאס, כבר אי אפשר. והוא אומר, לא, אני לא ביררתי את הכל. יש איזו טענה שאני עוד רוצה לברר.
ממש חוזר בתשובה, הוא רוצה לברר את האמת.
בוודאי. הוא רוצה לברר את האמת. אנחנו יכולים לעשות אולי אפילו מחלקה על שם פרעה במכון מאיר. יורצייט שלו בשביל של פסח. קידוש ללוי נשמת, מה? יש אומרים שלישה חי, כן. כן.
אבל
היה צריך להכבדת ליבו. ולכן, כל הנושא של הכבדת ליבו מקבל עכשיו הערה אחת לגמרי. מה זה להכביד או לחזק את ליבו? מסביר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא נטל מפרעו את הבחירה החופשית. זה לכאורה התאכזרות בלתי רגילה, לקחת בדם. לבחירה חופשית, כדי שיגיד לו ויקבל מכה. אז לרמב״ם יש הסבר לזה, הוא מסביר שזה על חטאים קודמים. אבל הרמב״ם שמה כותב, ותסתכל גם מה שכתבו אחרים, והאמת תורה דרכה. ככה הוא אומר. ובאמת, יש מה שכתבו אחרים. רבנו עובדיה ספורנו אומר את ההפך הגמור מהרמב״ם. רבנו עובדיה ספורנו אומר שחיזוק ליבו של פרעה זה היה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. כדי שישאר עם צלילות הדעת. כל אדם רגיל, במכה הראשונה נבהל כל כך שהוא משלח על המקום לבני ישראל. ממי היאור הופכים לדם. מה אתה עושה? טוב, בסדר, לא אמרתי כלום, מתי אתם רוצים לצאת? ניתן לכם גם פחיות קולה לדרך, משהו?
לא מצד שהוא מאמין.
מה?
לא מצד שהוא פתאום מבין,
אדם רגיל, כשהוא רואה את העוצמה של המכה, הוא נבהל מן המכה. מה שאין כן פרעה, שהוא רוצה לברר את האמת. לכן, הקדוש ברוך הוא חיזק את ליבו, כדי שצלילות הדעת והבחירה החופשית שלו יישארו בשלמותם. מובן? עכשיו, זה מסביר, אגב, איזה קושי גדול שיש. הרי בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה, הוא אומר לו, תגיד לפרעה ככה, בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. כלומר, עוד לפני כל הסיפור, הקדוש ברוך הוא אומר למשה מהו החוזה עם פרעה. החוזה הוא כך, או שאתה פרעה משלח את בני ישראל מיד, או שזה יגיע עד 10 מכות, עד מכת בכורות. מה בחר פרעה? את האופציה השנייה. פרעה העדיף לעשות בירור, וזה הגיע עד מכת בכורות. לפי החוזה, מבחינה פורמלית, פרעה שילם או לא? שילם. אז הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. הוא פטור. או שילוח, או מכות. קיבל מכות, לא צריך לשלח. ולמרבה הפלא, אחרי המכה העשירית, פרעה משלח את בני ישראל. מה קרה? כי הוא השתכנע, יפה, הוא גילה את האמת. מתוך בחירה חופשית, מתוך צלילות, מתוך הבנה אמיתית של מי זה עם ישראל, הוא שלח אותם, והראיה. הוא אומר, גם צונכם, גם בקרכם, קחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. זאת אומרת, שהוא מבין שהברכה עכשיו נמצאת אצל האומה הישראלית, לא אצלו. זאת אומרת, שהמכות ביררו לו.
חמוך הבעלים, משה.
זה כבר בים סוף, מה שאתה אומר. כן.
אבל בדיעבד הוא התחל, אתה חושב שהוא טעה?
אז מלא נשאלת השאלה, למה הוא רדף אחרינו אחרי זה? בסדר?
כמו שהקימו את מדינת ישראל, נתנו את ההסכם שלהם אחרי זה.
נכון, אז השאלה היא למה? כן, כלומר, אתה אומר שזה תהליך שחוזר על עצמו בהיסטוריה, זה נכון. כן? כמו שהקימו את המדינה, אחר כך התחרטו. גם קורש, הגמרא אומרת, קורש בהתחלה הסכים להיות את המקדש, אחרי זה התחרט. כן, מה אתה אומר?
אבל מצד שני, אם הפרעה
נהרג במכת בכורות, לא, 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 הוא לא נהרג במכת בכורות.
יש, מן הסתם?
למה?
וואו,
לא, לא, לא. נאמר, מי בכור פרעה?
מי בכור פרעה?
כן, ומטה. עד בכור השם, לא פרעה עצמו. לא, הוא לא. הוא לא נהרג. אתה ראית דעה שאומרת שהוא נהרג במכת בכורות? אני לא ראיתי.
יש דעה שהוא היה בכור בעצמו.
אז מה? הוא היה בכור בעצמו, אז יש אומרים שהוא פחד למות, אבל לא שהוא נהרג. עכשיו, נשאלת השאלה, אז אם כן, יש פה שאלה, שאם יהיה לנו זמן נדון בה, מדוע הוא רודף אחרי בני ישראל אחר כך? אולי נגיד כבר עכשיו, למה הוא רודף אחרי בני ישראל אחר כך? כדי שלא להשאיר את חלקה. המכות מבררות שעם ישראל הוא עם קדוש, בסדר? שהוא העם הראוי להיות מנהיג ההיסטוריה, 100%. כמה צדדים יש לקדושה הישראלית, לפי הרב קוק, איגרת תקנה? שניים. נכון? פרעו שהיה גדול, קרא את הרב קוק, וראה שהבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היא משני צדדים. צד אחד שקוראים לו סגולה, שני, בחירה. מה זה סגולה? סגולה, פירוש הדבר, אני קדוש, למה? ככה. נבראתי ככה, יש לי נשמה כזאת, אני קדוש. בין שאני צדיק, בין חלילה רשע, אני קדוש. זה נקרא קדושה סגולית. לא, לא מסורת אבות. יצירה אלוהית. הקדוש ברוך הוא עשה אותי קדוש. ככה חטפתי את זה בלידה. ככה זה היה וירוס של קדושה. צ'יק! נכנס. לעומת זה, יש קדושה שנייה, שהיא קדושה בחירית, שהיא תלויה בזה שאני אלמד תורה, אקיים מצוות, ועשה מעשים טובים. תורה, מצוות ומעשים טובים, עושים אותי קדוש בקדושה בחירית. בסדר? יש אם כן שתי שכבות בעם ישראל. שכבה סגולית, שכבה בחירית. 10 המכות ביררו איזה צד, איזו קדושה.
סגולית.
הסגולית. בוודאי. כי אי אפשר היה לשפוט את עם ישראל מבחינת מעשיהם במצרים. למה? כי היינו עבדים. עבד לא עומד למשפט. מדוע? בגלל שהוא חי על פי רצונו של מישהו אחר. אין לו עצמאות. הייתה מדינה באפריקה בשם רודזיה. שמעתם עליה? רודזיה. היום קוראים לה זימבבואה. עכשיו, מדינת רודזיה הייתה מדינה בשליטה של הלבנים. הייתה מדינה קולוניאלית לכל דבר. וברודזיה מעולם לא הייתה, לא זכרו דבר כזה, לא הייתה בצורת. תמיד היה גשם. באותה שנה שרודזיה קיבלה עצמאות, כלומר נהייתה זימבבואה, באותה שנה הייתה בצורת אדירה, שבה מתו אלפים רבים של תושבים. הכיצד? איך להבין את זה? כל זמן שאתה משועבד למישהו, לא שופטים אותך. ברגע שאתה משתחרר, אתה עומד למשפט. עכשיו, אחרי 3 ימים שבני ישראל הולכים במדבר,
שופטים את האדון?
גם את האדון שופטים, בטח. לא, האדון שופטים אותו לפני.
יכול להיות שהם כל כך טובים הלבנים שיש?
אני לא אמרתי שהלבנים היו טובים. אני אומר שהשחורים שהיו שם, אז כנראה שהייתה איזושהי בעיה, אבל היא התגלתה רק מאוחר יותר. כן, אם אנחנו נניח שזה בהשגחה עליונה, יש להניח שזה בהשגחה. כזו שוכו הרי שופט מדינות. זאת אומרת, שבאותה שעה, שבני ישראל הולכים 3 ימים במדבר, אז הם מתחילים לפעול כישות עצמאית. אומר פרעה, רגע, לא בדקתי עוד משהו ברב קוק. מה עם הבחירה? הללו עובדי עבודה זרה? הללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? יש פה שאלה מוסרית. זה רב ברור. ולכן הוא רדף אחרי.
יש גם תשובה, מצד הסגולה.
לא, התשובה היא לא מצד הסגולה. זה בדיוק העניין. הסגולה שמה לא עבדה. השמה הסגולה לא עבדה.
זה הטעות שלו.
לא, הוא לא טעה בכלל. לא, הוא לא טעה בכלל. ולכן כתוב, הקדוש הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. שהם ימצאו זכות. מה? לכן היה אחד שמה שפתח, הוסיף את הזכות באותה שעה. כן, נחשון מילה מנדב, לפי חלק מהדעות. זאת אומרת, יש מישהו שהיטה את הכף לטובת האומה הישראלית, תוספת זכות באותה שעה. אם לא, זה לא היה עובד.
של צד הבחירה.
מצד הבחירה, יפה. אז זה דבר שצריך בירור, כן? אבל אנחנו לא לומדים עכשיו על קריאת ים סוף. אנחנו לומדים עכשיו על 10 מכות. עד כאן מובן? טוב, כן.
יש תשובה אחרת בכלל שאומרת שהם, כמו שאמרנו קודם לכם, הם לא עובדים, אלא הם זכות בחירה, הם עובדו בכפייה את העבודה הזרה, כי הם לא עובדים. אז בגלל זה הם זכאים עכשיו שהם יוצאים.
לא הייתה להם זכות בחירה? זכות בחירה זה, כלומר, לבחור לכנסת או לזכות
בחירה. אלא
אין להם בחירה חופשית, התכוונת. לא זכות בחירה, אלא בחירה חופשית. כן. שלא הייתה להם בחירה חופשית, כי הם עבדו עבודה זרה בכפייה. זה קל מדי לומר. כי, בסדר, אז עבדת עבודה זרה בכפייה, אז למה אחרי 3 ימים אתה ממשיך? זה השאלה. כלומר, ברגע של השחרור, אני יכול להבין, אבל אחרי 3 ימים, כלומר, מתחיל הקטרוג. נכון? הללו עובדי עבודה זרה. הם עובדים לאוסיריס, אפיס, אנוביס. והללו, יש להם חוט אדום, מחזיק מפתחות עם התמונה של... למשל, גיצור, יש... יאללה, לא, אבל זה לא הנושא שאני קראת. עכשיו אנחנו עושים ב-10 מכות. 10 מכות, אם כן, באו לברר את סגולת ישראל, מצד מה האומה הישראלית ראויה להיות המנהיגה של התרבות האנושית. לא פשוט. אומר משה לפרעה, תראה, פרעה, יש לנו משהו מיוחד. אנחנו בני אברהם. כן? מה זה אומר? מי היה אברהם הזה? תשמע, אברהם זה היה אדם מיוחד. הוא התגבר על הטבע. הוא עבר את הנהר. הנהר זה הכוח הטבעי הגדול. זה הכוח שמעמיד את מצרים על הרגליים. זה הכוח שמעמיד כל תרבות על הרגליים. כלומר, אין לך תרבות גדולה שלא צמחה מאיזשהו נהר. ואברהם שלנו, הוא עובר את הנהר. אומר פרעה, פשוט יפה. אבל זה היה אצלו, זה עבר אליכם, גם אצלכם זה נמצא הכוח הזה. אומר, בוא נבדוק, נקה את הנהר, נראה. והנהר מוכה, מצרים מוכים, ישראל לא, לא מכה בישראל. טוב, זה באמת ראיה טובה, משכנע. אבל אומר פה, רגע, אבל זה... יש עוד בני אברהם, שמעתי. אתם לא היחידים. אז מה זה הזכות הזאת בלעדיות? הוא אומר, כן, אבל אנחנו גם בני יצחק. יצחק, תסביר לי מי זה. אומר משה לפרעה, תראה, יצחק זה אחד שהייתה לו מסירות נפש. הוא היה מוכן להקריב את עצמו. אומר פרעה, כן, יפה. להקריב את עצמו, לא כל אחד מסוגל. אבל מי אמר שזה עבר אליכם? אומר, בואו נביא, אין בעיה, נעשה מכה של מסירות נפש ונראה. הגיעו הצפרדעים, נכנסו לבצק ולתנורים, נכון? מתוך מסירות נפש, ככה חזל אומרים, שיש ללמוד מסירות נפש מהצפרדעים, שנכנסו לתנורים, כן? למרות שאין להם חלק לעולם הבא ולא זה. ואומר פרעה, אם כן, זה הגיע גם אליכם, יפה. בסדר. אבל אתם לא היחידים, כי מרטירים יש גם לנוצרים, בני עשיו, גם הם, כן? הקדושים הנוצרים יענו, כן? גם הם היו מסוגלים להקריב את עצמם. אז אני רוצה משהו מוחשי, יותר ברור. כן, אנחנו גם בני יעקב, שכחת? יעקב? כן, יעקב. הוא, יעקב, היה אדם אלוהי. כן, אלוהי? כן, ויקרא לו אל, אלוהי ישראל, וישלח יעקב מלאכים, אדם שיכול לשלוח מלאכים, אז הוא עצמו אלוה. אז יעקב היה אלוהי. הוא אומר, כן, יש לך הוכחה? כלומר, הוכחה שזה עבר אליהם, כן, הכינים, מה זאת אומרת? כן, שולחים את הכינים. הרי מה כתוב? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, אומר רש"י, משום שאין השד שולט, ודבר שהוא קטן מסעורה. כן, אם יש אפשרות של נס, יש שליטה במה שקטן מסעורה, אם כן זה כוח אלוהי. וזה לא מיעקב, לכן יעקב אבינו, אתם זוכרים, בפרשת ויחי, אומר לי יוסף, אני רוצה לא להיקבר במצרים. למה? מה הבעיה שלך להיקבר במצרים? יש שני דברים, שלא יעשוני עבודה זרה, ושעתידה הפרה להיות קינים ויהיו מרחשים תחתיי. הוא מאוד מפריע לו שיהיו כנים במומייה שלו. כן? זה הוא לא אוהב את זה, לכן הוא מבקש שיעבירו את הגופה שלו עם, עם המומיה שלו והסרקופג והכל לחברון. למה? כי יעשו, יהיו שם הקינים. אבל זה כנראה הצד האחר של הפירוש הראשון של רש"י. יעשו לי עבודה זרה. כי הרי יש יסוד להפוך את יעקב לעבודה זרה. כיוון שהוא אלוהי. אז הם, כיוון שהוא אלוהי, אז יתעו בו. ולכן, וזה המקור של מכת הקינים, לכן יעקב ביקש לא להיקבר במצרים.
מה
הבעיה
לפי
הצד
הזה? הבנתי.
מה?
מה הבעיה שקינים
ירשו תחתיו?
למה זה
פוגע? לא, זה הביטוי לשמה יעשו לי עבודה זרה. בכלל, כלל גדול ברש"י. כל מקום שרש"י כותב דבר אחר, זה לא דבר אחר. זה הצד האחר של הפירוש הראשון. בסדר? עכשיו, אומר פרעה, תשמע, יפה מאוד, מרשים מאוד, כן? אתם בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב, אבל אתם בעצמכם במהלך ההיסטוריה החלטתם בימי יוסף לחיות בתוכן, לעשות סימביוזה העברית-מצרית. אז לא מוחקים את ההיסטוריה ככה, עוזבים את החברים באמצע? טענה יפה, לא? טענה שאתם מעורבים. אז צריך לבדוק את זה עם הערוב. מה מתברר בערוב? בעצם יוסף, האם הוא הושיב את בניו, את אחיו במצרים? מה התשובה? לא. הושיב אותם בגושן. למה? הוא המציא את הגטו. גטו. צורת החיים של הגלות. הגטו זה דבר נפלא. כלומר, זה האפשרות לחיות אצל הזולת בלי להיות אצלו. כלומר, אומר משה, אתה יודע שבהיסטוריה שלנו, כשחיינו בין הגויים, התכוונו לשמור על איזשהו דיסטנס, משהו מפריד, ארץ גושן. ומעניין מאוד, במכת הערוב, לראשונה כתוב משהו על ארץ גושן. והפלטי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי יושב עליה, לבלתי היות שם ערוב. אפילו על דרך הצחות, על מנת שלא להתערב, לבלתי היות שם ערוב. אם כך, יוצא שאנחנו בני אברהם, יצחק, יעקב, ואפילו קצת אחרי יוסף. אומר פרעה, בסדר, מקבל. אבל, יש עדיין משהו, יש מכנה משותף בין ישראל למצרים. ובשם המכנה המשותף הזה, אני מבקש שלא תעזבו. מהו המכנה המשותף? כולנו בני אדם, לא? זה מצרי וזה עברי, אבל כולנו בני אדם. ומאחר וכולנו בני אדם, אין זה צודק לדרוש גורל נפרד, היסטוריה נפרדת. טענה יפה? טענה יפה. אומר משה, סליחה, אבל עם כל הכבוד, אבל נראה לי שזה כבר לא אותה אנושות. כן, למה? משום שהאנושות נפלה מבחינה ציבורית בשלוש נפילות מוסריות אדירות. שפיכות דמים בימי המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, גילוי עריות בסדום ועמורה. ובגלל זה היו צריכים אבותינו לבוא, כדי שאברהם יתקן עבודה זרה, יצחק שפיכות דמים ויעקב גילוי עריות. ואפשר לומר שאנחנו כבר במהלך היסטורי שונה. אומר פרעה, כן, תביא הוכחה. אין בעיה, דבר שכין ברד. הדבר הביא את המוות. מי נפגע ממוות? מי שמביא מוות. שפיכות דמים. ולכן, מת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. המוות לא פוגע במי שלא מביא מוות. וזה, אגב, איך אומרים דבר ב... בארמית, אונקלוס, מה אנחנו מדרגים שם? מוטה. בלי קשר לגלידות. עכשיו, והשכין. השכין הוא תגובה לעבודה זרה של דור הפלגה. הרי, מה הביא את דור הפלגה לחטא שלהם? הגאווה, נכון? גאווה עצומה בגלל ההתפתחות הטכנולוגית שמאפשרת לייצר לבנים במקום אבנים. האדם מרגיש שהוא בא במקום האלוה. ואיך מייצרים לבנים? בוץ ו... בשריפה. איפה שורפים? בכבשן, נכון? בכבשן. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון? קחו מלוא חופניכם, פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה. זה בדיוק מגדל בבל. לוקחים את הכבשן, מורדים במלכות שמיים. והיה לשכין אורח הבעבוע בכל מצרים. וישראל לא נפגעים מזה. מה אתה לומד מזה? שישראל מסולקים מדור הפלגה. ומה עם סדום ועמורה? פי, אין מה לדבר. הברד, לא. והיא ברד, ואש מתלקחת בתוך הברד. בדיוק כמו שקרה בסדום שנשפטה על ידי אש ומים. אני רוצה קצת להבין יותר. מה הביא את הסדומיים לחטא שלהם? אגב, מה היה החטא שלהם? היה חטא כפול. הם התנגדו למתן צדקה, היה חוק בסדום שאסר לעשות צדקה, והיה שם גם משקף זכור, נכון? שני דברים חמורים. אבל הם נובעים מאותו שורש. לפי התורה, סדום הייתה המקום העשיר ביותר בעולם. כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. לא חסר כלום מסדום. יש רווחה כלכלית, מתפוצצים, נחנקים מרוב עושר. אם כן, הם הגיעו לעולם מושלם. עולם מושלם, קוראים לזה העולם המשיחי. הרעיון המשיחי נולד בסדום. ומאחר והם החליטו שהם הגיעו לימות המשיח, אז הם החליטו שלא צריך לטפל בשאר העולם, כי הרי, מדוע צריך לתת צדקה? כי העולם חסר. בעולם שלם, לא נותנים צדקה. אבל אז יבואו עניים לסדום. לא, לא, לא. אם יבואו, אנחנו לא ניתן לעניים להיכנס, כי אז הם עלולים לבלבל אותנו, ואנחנו נפקפק במסר, באידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה הסדומית, שהחליט שהעולם שלם. ולכן אין יותר צדקה. גם אין יותר פירייה וריביה. כי בשביל מה להביא ילדים? בשביל לתקן את העולם עוד יותר? העולם כבר מתוקן. אבל יש יצר, הוא מופנה לדומה במקום להיות מופנה לשונה. ולכן הם התבשלו בתוך עצמם, שלום. איך הקדוש ברוך הוא שפט אותם? הביא אש ומים. אם אתם בעולם שלם, אז האש והמים כבר לא עושים מלחמות. והנה, באים אש ומים, וזה מחלה את סדום. באים אש ומים, מחלים את מצרים.
איפה נאמר
שמים? כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. מכאן שהיה מים. כדור לעומר, אתה מתכוון? לא כדר, אלא כדור, כן, שם הקמץ קטן, בבקשה. כן, נכון. ומתי נהיה ים המלח? חברו אל עמק הסידים, הוא היום, בימי משה, ים המלח. מתי נעשה ים המלח? באמצע. לפי כן היה עמק הסידים. איך נהיה ים המלח?
זה קשור למלחמת ארבעת המלכים החמישה.
כן, שם עדיין סדום ועמורה קיימות, נכון? קצת זמן אחרי זה, סדום ועמורה, 13 שנה אחר כך, סדום ועמורה מתהפכות, נכון?
כן.
מה קרה? כלומר, בינתיים, עמק הסידים הפסיק להיות עמק הסידים.
מה זה עמק סידים?
סידים שון שדות. נכון?
שסדום נחרבה,
שסדום שבאה... אז המקום של סדום הפך להיות דרום ים המלח.
אבל שבאו המלח ואמר, וגופרית וזה... גופרית, אני זוכר שכתוב שם.
גופרית ואש, נכון.
לא זוכר שכתוב מים.
אז אני מסביר לך. נכון, לא כתוב שם מים. אני מסכים איתך. אני רק אומר שאם הכתוב אומר לך שהייתה מהפכה, משהו התהפך, וגם אתה מוצא שהכתוב אומר גם שעמק הסידים הוא ים המלח, אז זה סימן שבמהפכה נעשה ים. כן? כן. מבחינה היסטורית, גיאולוגית, דרום ים המלח התייבש מספר פעמים בהיסטוריה. מעניין. היו תקופות, כמו היום אגב, שדרום ים המלח מתייבש. שם העומק של המים הוא רק 20 מטר, לעומת צפון ים המלח שזה עמוק מאוד. לא, לא, כנראה היו שינויים גיאולוגיים. כן? בתקופה של אברהם אבינו, לפי הגיאולוגים, באמת שמה היה יבש. טוב, עכשיו, אני רוצה קצת להוסיף. אגב, איך היה שמה כולה משקה? מה השקע? הארנון. הארנון, שמה, יש שמה דלטה של הארנון, זה נחל אדיר. שאם שמה אין מלח, אז שמה זה הופך להיות כולה משקה. עכשיו, אומר פרעה, טוב, בסדר, אז אתם בני אברהם יצחק יעקב יוסף. אתם מסולקים מחט, דור המבול, דור הפלגה, סתום ועמורה. אז אומר משה, נו, אז מה חסר לך? תשחרר אותנו. גם החרטומים אומרים למשה, החכמים אומרים לפרעה, יאללה, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אומר פרעה, יש משהו שלא, משהו שצריך עדיין לברר. זה נכון שבהיסטוריה אתם הוכחתם שאתם יותר טובים מאיתנו. אבל מי אמר שזה כך היה בתוכנית של הבריאה? אולי זה רק איזה מקרה בהיסטוריה. באופן מקרי, ישראל עולים על מצרים. אבל בתוכנית האלוהית המקורית, מי אמר? אולי דווקא מצרים עדיפים. וזה רק תאונה. כן? כמו שאומרים לפעמים, נכון, הקומוניזם מתמוטט, אבל זה בגלל שלא עשו מה שמרקס אמר. צריך לבדוק. אומר משה, אז אם ככה אתה רוצה לשחזר את בריאת העולם. אני צריך לשחזר את בריאת העולם. אגב, האם למשה הייתה תשובה באותה שעה מי עדיף בתוכנית של הבריאה? לא, אף פעם לא בדקו את זה. זאת הפעם הראשונה שמישהו רוצה לבדוק את זה. ואז נבדק. איך הייתה הבריאה? ריבוי עצום. כוח אדיר של ריבוי, 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 ריבוי של כוח. בורא נפשות רבות. בא הארבה. הארבה אשר לא ידעו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. מי זה אבותיך ואבות אבותיך? מאיפה זה מתחיל? מאדם הראשון. זאת אומרת, אומר משה, מה שאנחנו עכשיו יכולים לבדוק זה משהו שהיה לפני אדם הראשון. לכן גם החכמים אומרים, הטרם תדע, אתה רוצה להגיע לבטרם הרים יולד? אומר משה, הנה, אני מביא את הארבה, הכוח של הריבוי שהיה בתחילת הבריאה. משכנע אותך? אומר, פרעה, יפה, נכון. במדרגה של ריבוי היש, כבר באמת הייתם שונים מאיתנו. אבל כל היש, שמעתי בשיעור של הרב שרקי, שלפי היהדות העולם נברא יש, מאין? בעין, באפס, שמה יש הבדל? אומר משה, אין בעיה, בוא נביא את החושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. זאת אומרת שכבר אז נעשתה הבחנה. אומר פרעה, כן, אבל לפני העין היה רצון. הרצון המקורי של הבורא לברוא את העולם, הראשית. אומר משה, אתה רוצה לבחון את הראשית? אז פה כולנו צריכים להסתלק, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו צריך לבוא. לכן שם במכת בכורות נאמר, אני השם, אני הוא ולא אחר, לא מלאך, לא שרף, לא שליח. כי כאן באמת הבחינה היא שהקדוש ברוך הוא היה לבדו. אז הקדוש ברוך הוא מגיע לבדו. ואז התברר מי הראשית. כלומר, כי הרי הוויכוח בין משה לבין פרעה, זה מי הראשית. האם הראשית זה ישראל או הראשית זה מצרים? זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תאמר לו, בני בכורי ישראל. מה זאת אומרת? בני בכורי זה ישראל ולא אתה. אז בסדר לבדוק. לכן בא מבחן הראשית, והראשית של מצרים נפגע, הראשית של ישראל לא נפגע. אומר פרעה, אז אם ככה הבנתי, בסדר, סצו. זה בסדר. וברכתם גם אותי. כן.
אבל
יכול לחזור עליה, הרבה וחושך? לא. זה דובר שלא שמעתי, זה... כן, אבל זה קשה לי. אתה רוצה, מה, הרבה וחושך? הרבה זה ריבוי, חושך זה עין.
אבל קטע עם האדם הראשון, לא הבנתי.
בהרבה נאמר שמה שהולך להיות, זה מלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל ישראל, אשר לא ידעו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה. עד היום הזה. מה זה מיום, אז מי זה אבותיך ואבות אבותיך, גם בפרות? עד איפה זה מגיע? אדם הראשון. זאת אומרת שהכוח שמתגלה בהרבה, הוא הכוח שקדם להיסטוריה האנושית. בסדר?
אז
זה היש. אבל היש בא מאין. אז צריך לבדוק האם בעין יש גם כן הבדל בין ישראל למצרים. והתשובה היא שכן. זאת אומרת, מתברר שההבדל בין ישראל לבין מצרים הוא הבדל מהותי, אונתולוגי קוראים לזה. שקשור ליש של ההבדל של ישראל. ומכוח זה, כן, אומר פרעה, אם זה כך, אני מסכים, תצאו, ואז אתם תהיו גם ברכה וגם למצרים. מעניין אגב שמצרים עצמם לא הבינו את זה. כתוב, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. פרעה משלח מרצונו. המצרים, בגלל שהם מוקים. כן.
אז אחרי מכת בכורות, שהוא מחליט לרדוף אחרי עם ישראל, הוא בעצם בזה כופר בקדוש ברוך הוא?
לא. כשהוא מחליט לרדוף אחרי בני ישראל, זה בגלל שהוא רוצה לברר מישור שלא יתברר עדיין.
הוא הגיע עד הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל הוא הגיע עד הקדוש ברוך הוא מהבחינה הסגולית. אבל הוא לא בדק מהבחינה הבכירית, וזה דבר שצריך בירור. לכן הוא הולך עד הסוף פרעה. הוא רוצה ללמוד אמונה ברצינות, לא שיחילו אותו לוקשים. בסדר?
הוא המקשן.
הוא המקשן בכיתה. טוב, עד כאן להיום.